ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז היום אני איתכם בר נעמני, והיום אני לבד, אבל אל תדאגו, יהיה פרק מאוד מאוד מעניין. אני הולך לסכם ספר, זה משהו שהתחלתי לעשות לא מזמן בפרקים בפודקאסט, והגבתם ואמרתם שאתם אוהבים, אז לקחתי על עצמי לקחת עוד ספר ולסכם אותו. אז אנחנו הולכים לדבר על המדריך למשקיע המתחיל, שזה למען הגילוי הנאות, מה שנקרא, זה ספר שאנחנו, ידע שווה כסף, הבאנו אותו לישראל. זה רב מחר בינלאומי, אפשר לחפש אותו בגוגל, ספר שהוא רב מחר בינלאומי בעולם ההשקעות, אפשר לחפש אותו גם באמזון, נקרא Common Sense Investing, Little Book, ספר שנדבר על שוק ההון והשקעות ועל אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה, איך להשקיע בשוק ההון. וחשוב להבין שאומנם אנחנו הבאנו אותו לישראל ויש לנו קורס סביבו, אבל ואז אנשים יבואו ויגידו, כן, יש לכם קורס, אז אתם שומעים את הספר והכל, אבל למעשה זה בדיוק הפוך. כלומר, היה לנו קורס, וכשפנו אלינו לגבי הספר הזה להביא אותו לישראל, ראינו שהוא מאוד מאוד מתאים לגישה שלנו, והוא בתכלס כמעט בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו בקורס שלנו, בקורס הדגל של שוק ההון, ולכן מה שנקרא החלטנו ללכת על זה ולהביא אותו, וכתבנו הקדמה למהדורה העברית ועזרנו בתרגום שלו בבעת הספר, ולשמחתנו מאוד מאוד נצליח עם מעל 10,000 עותקים שנמכרו בשנה וחצי, שנתיים הראשונות, ועד עוד נטויה. הספר נמצא בסטימצקי וצומת ספרים בשאר הרשתות, וכמובן שאפשר לקנות אותו גם דרכנו. אז זה ככה לגבי הגילוי הנאות, אבל היה חשוב לנו באמת להביא את הספר הזה, כי הוא מדבר על דברים מאוד מאוד חשובים שאנשים צריכים להבין. ועוד דיסקליימר קטן, שכותב הספר בסופו של דבר קוראים לו ג'ון בוגל, והוא זה שהקים את ונגארד, והוא זה שהוא, בוא נגיד, החלוץ שהביא את ההשקעות הפסיביות שאנחנו תכף נדבר עליהן, אבל ההשקעות במדדים. כלומר, הוא החלוץ שהביא את הרעיון הזה ועשה על זה הרבה מחקרים, והוא מרחיב על זה גם בספר, על העולם הזה של מה שנקרא השקעות במדדים, ווורן באפט הגדול בעצמו ככה משבח אותו על הדבר הזה, ואומר שהוא חסך לציבור האמריקאי ובכלל בעולם כנראה עשרות ומאות מיליארדים של שקלים, של דולרים, סליחה. אז בסופו של דבר ג'ון בוגל מדבר על זה מתוך סוג של פוזיציה, אבל גם כאן הוא קודם כל בא והקים את ונגארד, שהיא בעצם החלוצה בתחום, ותכלס כל מה שאתם שומעים וקוראים, בין אם זה אצלנו אפילו בסולידית ובכל מיני בלוגים כאלה ואחרים, כנראה התחיל מהבסיס הזה, מהרעיון שלו, והוא זה הראשון שהקים את הקרן מחכה מדד הראשונה על ה-S&P 500, אם אני זוכר נכון, בשנת 1975. אז זה ברמה הזאת, וגם במהלך הספר הוא בגלל הדבר הזה, בגלל הסיטואציה הזאת, אז הוא כל פעם מסיים כל פרק במה שנקרא אל תאמינו לי במרכאות, ואז נותן כל מיני ציטוטים של אנשים מאוד מאוד מוכרים וחזקים, בדרך כלל מיליארדרים מעולם ההשקעות, ואם לא מיליארדרים אז אנשים בכירים בעולמות ההשקעות, שבאים ומצודדים בגישה שלו. אז זה ככה גישה על הספר. עכשיו בואו ניתן ככה סיכום קצר. בגדול הספר עוסק בעולם ההשקעות ובאסטרטגיה של איך להשקיע בשוק ההון בצורה, בגישה ובצורה נכונה לפי איך שבוגל תופס אותה. ואם נחשפתם לטרנד הזה של השקעה פסיבית או השקעה במדדים או בניית תיק השקעות בצורה כזאת, אז זה הבסיס, הספר הזה הוא הבסיס, הספר הזה בסוף הוא המקור לכל הגישה הזאת, והמייסד של כל הרעיון הזה זה ג'ון בוגל, שהוא זה שכתב את הספר. אז יאללה, בואו נתחיל בסיכום הספר. הדבר הראשון שבוגל פותח איתו, הוא אומר, אל תיתנו למשחק שקל לנצח בו להפוך למשחק שקל להפסיד בו. וזה ציטוט שאני אישית מאוד מאוד אוהב ומתחבר אליו, כי בסופו של דבר שוק ההון יכול להיות משחק שקל לנצח בו. אנחנו לא מבינים את זה או לא חושבים על זה, ולפעמים זה נראה לנו מסובך, במיוחד בחילת הדרך, אבל בוגל מדבר פה על הפשטות, בסופו של דבר, מה שנקרא Keep it simple stupid. עכשיו ברור שיש סיכונים בהשקעות, וכמובן שיש סיכונים בשוק ההון, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מה שנקרא יכולים להפחית את הסיכונים האלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, זה מה שכדאי לנו לעשות. והוא מדבר יחסית בהתחלה על עקרון הפיזור, ויש אמרה שאומרת שפיזור היא ארוחת החינם היחידה בשוק ההון. אפשר להתווכח על זה, על כמה אנחנו מסכימים על זה או לא, אבל בספר מדבר על זה שקרן מניות, בסוף קרן מחכה מדד, אני אומר הרבה S&P 500, אבל כמובן שזה לא המלצה ולא ייעוץ, ואין לראות בזה המלצה או ייעוץ, פשוט רוב המחקרים נעשו על S&P 500 וזה קל. אני כמובן שאומר שיש עוד מדדים אחרים, ואפשר לדבר על מדדי מניות מחכה עולמי, וגם מעבר לזה יש כל מיני תתי פיזורים, אבל בוא רגע נחזור. אם אנחנו מדברים על קרן מניות רחבה, אז בסוף היא מחסלת לנו שלושה סיכונים עיקריים. הראשון, סיכון של בחירה של מניה או חברה ספציפית. בסופו של דבר, לא משנה איך תסתכלו על זה, ועשיתי על זה גם פוסטים בקבוצה וכתבות אצלנו באתר. לא משנה איך תהפכו את זה וכמה החברה נראית לנו חזקה. אם תסתכלו 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, בתחילת שנות ה-2000, תלכו לי ותחפשו מי היו 10 המניות הכי גדולות בארצות הברית, ותגלו שהיום כמעט אף אחת מהמניות האלה לא נמצאות ב-10 הראשונות. חלקן איבדו הרבה הרבה מאוד כסף מהערך שלהן, וזה אומר שבסופו של דבר כשאנחנו משקיעים לדווחי זמן ארוכים, 10-20 שנה ויותר, יש שינויים. שינויים שלפעמים קשה לנו לתפוס אותם. עכשיו אנחנו רואים את המפלצות האלה, אמזון וגוגל ופייסבוק וטסלה ואנווידיה אולי ונטפליקס וכל מיני כאלה, ואומרים, מה הסיכוי שהם ייפגעו, מה הסיכוי, הם כאלה גדולות, כאלה חזקות, אבל דברים שזזים, דברים משתנים. אז אנחנו מורידים קודם כל, דבר ראשון, את הסיכון של בחירה של מניה או חברה ספציפית. ברגע שאנחנו בוחרים קרן מניות רחבה מסקטורים שונים, אנחנו גם מורידים את הסיכון של מתן עודף או עודף תשומת לב לסקטור מסוים. כלומר, אנחנו לא חשופים רק לנדלן, או רק לטכנולוגיה, או רק לבריאות, או רק לפיננסים, אנחנו חשופים למעשה לכל הסקטורים. כמובן שכל מדד יש לו חשיפה כזאת או אחרת לסקטור מסוים, אבל הרעיון שבסופו של דבר אנחנו נהיה חשופים להרבה סקטורים. אני יכול להגיד ולשים דיסקליימר קטן שבסוף מדד ה-S&P 500 מורכב מהרבה מניות טכנולוגיה כרגע. כלומר, אם הטכנולוגיה עולות, אז המדד עצמו עולה, ואם הן יורדות, גם המדד עצמו מושפע באופן משמעותי ממדינות הטכנולוגיה שתופסות בו נתח מאוד משמעותי. אפשר להתווכח אם זה טוב או לא טוב, כי בסוף הם גדלו בגלל שהיקף הפעילות שלהם גדל, אבל עכשיו הן מאוד מאוד משפיעות על המדד, וזה קצת פוגע בעקרון הפיזור. אז אחד, הורדנו את הסיכון של בחירה סלש מניה ספציפית. שתיים, הורדנו את הסיכון של חשיפה לסקטור ספציפי בצורה משמעותית מדי. ושלוש, הסיכון המשמעותי שאנחנו מורידים זה בחירה של מנהל השקעות גרוע. בעצם כשאנחנו בוחרים במדד רחב, אנחנו למעשה לא צריכים איזשהו מנהל השקעות שיבוא וינהל לנו את זה. אנחנו במרכאות טיפשים ואומרים, אנחנו קונים את הכל, לא צריך מנהל שיבחר לנו את זה. ובמהלך הספר, ואנחנו גם ניגע בכל מיני דוגמאות, שיש הרבה מקרים שלצערנו מנהלי השקעות עושים את העבודה שלהם בצורה לא נכונה, בצורה לא מספיק טובה, וגורמים למשקיעים להפסיד. אז אני אסכם רגע את הנקודה, אל תיתנו למשחק שקל לנצח בו להפוך למשחק שקל להפסיד בו. בשורה התחתונה, חבר'ה, אל תעשו שטויות במרכאות. כל מה שאתם צריכים, באמת, לפי מה שבוגל אומר, זה להשאיר את זה קל ו-simple and stupid, לא לנסות לעשות משחקים ולא לנסות לעשות הרבה הרבה טריקים וכל מיני דברים, כי בסוף אלה דברים שגורמים לכם להפסיד כסף. בצורה של פיזור אנחנו יכולים להוריד בצורה משמעותית את הסיכונים, ומה שנקרא, הוא מדבר על זה גם בהמשך של הספר, הוא אומר, יש מספיק מה שנקרא סיכונים בעולם ההשקעות, אני רוצה להפחית את הסיכונים למינימום ולא להיחשף לעוד, ולכן פיזור עוזר לנו בצורה הזאת. אז אנחנו מתקדמים, דיברנו על הנושא הזה, והנקודה הבאה שבוגל מדבר עליה, שבסוף שוק ההון ושוק המניות, בוא נהיה יותר מדויקים, הוא סוג של משחק סכום אפס. עכשיו, מה זה משחק סכום אפס? משחק סכום אפס שאנחנו מדברים, אנחנו מדמיינים שיש מישהו שמרוויח בהכרח, ואם מישהו מרוויח אז השני מפסיד. אבל צריך להבין שזה לא בדיוק משחק סכום אפס בעולם של שוק המניות, כי בסופו של דבר יש לנו סטטיסטיקה ארוכת שנים, מעל 100 שנה, שבה אנחנו רואים שלטווח ארוך השוק עולה. אוקיי? מה זה השוק? אני מדבר שוב על מדד ה-S&P 500. אנחנו רואים שככל שהכלכלה מתפתחת, וזה נקודת ההנחה שלנו, השוק עולה. ולכן יש לנו תשואה ממוצעת של המדד, בין 8-10% בשנה. הכוונה של בוגל שזה משחק סכום האפס שלנו. כלומר, אם התשואה הממוצעת לשנה היא נניח 8% בשנה, אז משחק סכום האפס הוא סביב 8%. כלומר, יש חבר'ה שיקעו את המדד, אבל על כל מי שיקע את המדד בהכרח יהיה מי שהפסיד בצד השני, ויקבל פחות מתשואת השוק, אוקיי? אז כאן יש לנו משחק סכום אפס. עכשיו, בואו ננסה להבין ולנתח את זה. אם יש חבר'ה שהצליחו לעשות בהכרח, אם יש חבר'ה שבאמת הצליחו להקות את המדד, אז זה אומר שיש חבר'ה שעשו פחות מהתשואה הממוצעת של המדד. עכשיו, הוא מדבר על זה שלהיות, לנסות לחשוב ולהגיד, טוב, אני אקה את המדד בתור משקיע פשוט, שכנראה ביום יום יש לו עבודה ומשפחה וילדים, ובסוף הוא בא ומתחרה מול קרישים, שזאת העבודה שלהם, ויש להם מערכות ודאטה פי אלף או פי מיליון מהמשקיע הפשוט והממוצע, ולנסות לחשוב שאתה יכול לנצח אותם במרכאות במשחק הזה, זה די נאיבי, והאמת בנקודה הזאת אני די מסכים איתו. זה נכון שלמשקיעים קטנים יש יתרונות אחרים, יש יתרון מסוים לקוטן, ודיברנו על זה גם בפרקים קודמים, אבל בסוף אנחנו כמשקיעים, מה שנקרא חובבנים, לנסות ולחשוב שאנחנו נצליח להקוט את המדד, בעיניי זו מחשבה די נאיבית. עכשיו אני לא אומר שזה לא אפשרי בכלל, אבל אני אומר שזה דורש המון 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 עבודה והבנה של השוק, וזה גורר איתו סיכון גבוה יותר. ולכן בסופו של דבר, אם אנחנו מבינים שאנחנו מתרכזים סביב משחק סכום אפס, שאומר באזור ה-8% תשואה, אז אנחנו רוצים בסופו של דבר, אם אנחנו מבינים שאנחנו לא מצליחים להקות את המדד, אז אנחנו צריכים להבין שכנראה שאם אנחנו ננסה לעשות משחקים, אנחנו כנראה נפסיד ונביא פחות מהמדד, ולכן יש פה הרבה היגיון בתצורה הזאת של להגיד, חבר'ה, עזבו אותי משטויות, אני לא מנסה לשחק משחקים, אם זה משחק סכום אפס, אני לא רוצה יותר מזה, תנו לי את זה, תנו לי את הממוצע, ומה שנקרא, זה מספיק טוב לי, זה מספיק טוב עבורי, ובעיניי זו נקודה מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד שנכון להבין אותה, שאם אנחנו מבינים שיש משחק סכום אפס כזה, אז השאלה איפה אנחנו רוצים להיות, ואם אתם מבינים שאתם כנראה לא תצליחו להקוד את המדד, כי זה אומר שאתם צריכים לנצח את הקרישים האלה או את האנשים האלה שכל יום כל יום מתעסקים בזה, וזה לא מה שאתם עושים במחייתכם, אז הרבה יותר קל עם ההבנה הזאת והרבה יותר ברור למה לבחור באסטרטגיה הזאת של לקנות מחכה מדד בפיזור נכון עבורנו, ומה שנקרא סוג של שגר ושכח. טוב, אז הנקודה הבאה היא מה שנקרא פחות כסף לברוקר משמע יותר כסף למשקיע. בסופו של דבר, אם אמרנו שאנחנו משקיעים בצורה מה שנקרא simple and stupid, ואנחנו, יש פה איזשהו משחק של סכום אפס שהוא תשואת המדד לאורך השנים, אז אנחנו רוצים בסוף לשאוף ולהקטין כמה שאפשר את העלויות שלנו, ובוגל מדבר על זה המון, חלק מהדברים אולי קצת פחות רלוונטיים לנו בשוק בישראל, אבל הוא מדבר על זה המון, כי בסופו של דבר אם אנחנו נותנים כסף לברוקרים כאלה ואחרים שמנסים לסרק עם הכסף שלנו ולהקוט את המדד בקרנות נאמנות אקטיביות כאלה ואחרות או בכל מיני מכשירים אחרים, אז בסופו של דבר יש שם הרבה הרבה גורמים שאני לא אכנס אליהם בפודקאסט כי זה קצת טכני, אבל מוזמנים להרחיב על זה ולקרוא על זה בספר, אבל כל מיני גורמים כמו שיעור תחלופה של המניות, ולפעמים זה גם ענייני מיסוי, תלוי באיזה מכשיר, וכמובן עמלות המסחר, ובסופו של דבר ככל שאנחנו נשלם פחות יישאר לנו בכיס הרבה הרבה כסף, וכאן אני מרחיב ופותח נקודה שבוגל לא מדבר עליה כי זה קשור יותר מה שנקרא לחלק שלנו כאן בישראל. בסופו של דבר כשאנחנו מנהלים כסף יש כל מיני אפשרויות להשקיע בשוק ההון, כמו לצורך העניין גמל להשקעה ופוליסת חיסכון ומסחר עצמאי, ואנחנו מדברים על זה לא מעט כאן בפודקאסט שלנו. נקודה שסופר חשוב לי לדבר עליה, כשאנחנו מנהלים את הכסף במוצרים כמו גמל להשקעה ופוליסת חיסכון, יש להם אולי יתרונות משלהם, אבל דמי הניהול יכולים להיות שווים עשרות ואם לא מאות אלפי שקלים לאורך החיים, ואני ממש ממש לא מגזים. לפעמים זה נראה לנו, בסדר, רק 0.6 או רק 0.7 או 0.8% דמי ניהול. מעבר לזה, קודם כל שיש הוצאות ניהול השקעות, שזה איזשהם עלויות נסתרות במרכאות שאנחנו פחות מכירים, הם מצוינים בדוחות כאלה ואחרים, אבל פחות חשופים למשקיע. בסופו של דבר, אם יש לכם סכומים של עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים, ואני מקווה שלאורך זמן זה יגדל, אתם תשלמו המון 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 כסף בדמי ניהול לאורך השנים. ואם אתם במקום לשלם את הכסף הזה הייתם לוקחים ומשקיעים אותו ומה שנקרא עם הריבית לריבית לאורך 10-20 שנה, מדובר בעשרות ומאות אלפי שקלים שהיו יכולים להישאר אצלכם בכיס, ולכן בסופו של דבר, שוב אני נזהר מאוד להגיד את זה, אבל לרוב האנשים לדעתי יתאים מסחר עצמאי, יש שם יתרונות מאוד מאוד משמעותיים, ובסוף הכסף הזה זה כסף שהוא מאוד מאוד משמעותי וכדאי לקחת אותו בחשבון. ומי שלא מכיר ולא יודע, אז תשאלו אותנו בקבוצה בפייסבוק והכל, יש לנו אפילו הדרכה מאוד מאוד בסיסית וממוקדת ופרקטית שעוזרת לאנשים איך לפתוח חשבון מסחר בצורה נכונה. זה ככה איזשהו סוגרם שפתחתי, אבל הנקודה הזאת היא של לשלם כמה שפחות עמלות בסופו של דבר היא מאוד משמעותית, כי יש פה עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים לאורך החיים ש בורחות לנו בין האצבעות מה שנקרא, ואנשים לא תמיד מודעים אליהם. טוב, אחד הדברים הבעייתיים בעיניי, ואני דיברתי על זה כבר, אבל אני אחזור על זה שוב, בפרקים קודמים דיברתי על זה, כשמשקיעים בצורה של השקעה פסיבית, מה שנקרא, זה שאין אקשן. וזה נשמע מוזר ונשמע מצחיק, אבל זו אחת הבעיות שאני גם רואה בידע שווה כסף, אצלנו בקבוצה, שכל פעם אנשים רוצים ומרגישים שהם צריכים לעשות. כלומר, מחפשים הרבה פעמים את האקשן הזה בהשקעות. כי אין מה לעשות, זה כיף, זה סקסי לראות את השוק יורד, את השוק עולה, את התיק שלי עולה, וזה מגניב, וזה כיף, וזה אקשן, אבל בסופו של דבר זה פוגע בנו. ויש אין ספור מחקרים, ובואו גם נדבר על זה גם בספר. חבר'ה, פשוט שגר ושכח. שחררו, אל תיגעו ואל תפריעו. כל מה שצריך לעשות, במרכאות, כן, לפי בוגל, זה לקנות את העסקים הכי הכי גדולים והכי חזקים, ולתת להם לרוץ. ואם יש עסקים שמתפקדים פחות טוב, זה בדיוק היופי של המדד, יש עסקים שמתפקדים פחות טוב, הם יורדים מהמדד, ועסקים חדשים, חזקים, שהם מתפקדים יותר טוב, נכנסים למדד. זה היופי של המדד, שאני מדבר על מדד, מדבר במקרה הזה על S&P 500, אבל מדדי מניות גדולים ורחבים בכל העולם, ולתת לשיטה הקפיטליסטית, מה שנקרא, לעשות את שלה, זה משהו שהוכיח את עצמו לאורך זמן, ועל זה בוגל מדבר, ועל בסיס זה הוא הקים את ונגארד, ואת הקרן נאמנות המחקה מדד הראשונה ב-1975, והוא חלוץ השיטה הזאת של השקעה במדדים, ואגב זו שיטה שהוכיחה את עצמה למעלה מ-100 שנה. ואני שוב חוזר לנקודה, חבר'ה, תחפשו את האקשן שלכם במקום אחר, אל תחפשו אותו בעולם ההשקעות, זה כנראה יעלה לכם בהרבה הרבה כסף בכל מיני טעויות ושטויות שאתם תעשו. טוב, אז הנקודה הבאה שבוגל מדבר עליה זה העניין שלדווח קצר, ושוב זה פרשנות שלי קצת, אבל אני מנסה ככה להביא את הספר מנקודת מבט שלי כמובן, מי שרוצה יכול לקרוא אותו, אבל בסוף ההבדל, הוא מדבר על ההבדל בין דווח קצר לדווח ארוך, והוא אומר שבסופו של דבר לדווחי זמן קצרים, השוק יש לו מה שנקרא תנודתיות מציפיות ומספקולציות, הוא קורא לזה תשואה ספקולטיבית, אוקיי? שזה נובע מכל מיני ציפיות ומכל מיני ספקולציות או מה שנקרא רגשות במרכאות של המשקיעים, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, ואת זה דווקא הוא מראה מאוד מאוד יפה בספר עם כל מיני גרפים, איך בסופו של דבר לטווח ארוך הגרף והתשואה של שוק ההון מתכנסת ובאה ביחד עם הגדילה והצמיחה ברווחים של המניות. כלומר, ככל שהרווחים של החברות צומחים בצורה כזו או אחרת, אבל ככל שהרווחים צומחים אז גם המדד יעלה בסופו של דבר בערך באותה תשואה. כלומר, לדווח ארוך, אם אנחנו נשווה את זה, וזה מה שהוא מראה בספר, אנחנו נראה שהגרפים מאוד מאוד דומים, כשלדווחי זמן קצרים יותר כן יש עלייה ותשואה גם למטה וגם למעלה של התשואה הספקולטיבית. כלומר, בסופו של דבר, ואגב, כמובן שהוא מכניס בזה את הדיבידנדים, אוקיי? הוא לוקח בחשבון את הדיבידנדים, כלומר את הרווחים שהחברות מחלקות למשקיעים שלהם. כלומר, בסופו של דבר, לדווח ארוך, אנחנו רואים שהתשואה של השוק כן מתכנסת עם הרווחים של החברות, שזה משהו שלדווחי זמן קצרים, שאנחנו בתוך השוק וחיים את השוק, זה משהו שקשה לנו לראות אותו, אוקיי? ובסופו של דבר זה חשוב, ואז גם נכנסים לעניינים של איך אנחנו יכולים לראות ולהבין האם יש בועה או אין בועה, ובוגל ממש נכנס למספרים ויורד למספרים האלה במהלך הספר, אז זה משהו שהוא חשוב להבין אותו, שלדווחי זמן קצרים אנחנו בסוג של רכבת הרים, ולפעמים השוק מה שנקרא מתנתק מהשווי האמיתי שלו, אוקיי? השווי האמיתי זה הרווחים של החברות, ולפעמים זה למעלה בסוג של בועה, ולפעמים זה למטה בסוג של מה שנקרא משבר, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, אבל לטווח הזמן ארוך, ככל שהרווחים של החברות מה שנקרא עולים, וככל שהכלכלה מתפתחת, אז ככה המדדים לטווח ארוך ייתנו לנו את התשואה הזאת, ולזה אנחנו שואפים, אנחנו בסוף שואפים לתשואה הממוצעת של השוק. ואגב, מי שאני דיברתי על בין 8-10% בשנה, מי שזה נשמע לו מעט, אז כנסו למחשבון ריבית דריבית שלנו, יכולים לכתוב בגוגל מחשבון ריבית דריבית, אנחנו קופצים בתוצאה הראשונה, השנייה, השלישית בגוגל, ושחקו עם המספרים, תראו מה קורה לכסף שאתם משקיעים אותו לטווח ארוך ב-8-10% תשואה בשנה, בסופו של דבר אפשר להגיע לסכומים מאוד מאוד יפים. טוב, אז הנקודה הבאה שבוגל מדבר עליה זה העניין של קרנות אקטיביות לעומת המדדים. עכשיו אני אסביר רגע בשתי מילים למי שלא יודע מה הכוונה לקרנות אקטיביות. קרנות אקטיביות זה אומר אנחנו נותנים את הכסף שלנו למנהל השקעות, שהוא יבוא וינסה בעצם להקות את המדד. אוקיי? כלומר, אם המדד הוא טיפש במרכאות ונותן בין 8 ל-10 אחוז, נניח על 8 אחוז בשנה, אז המטרה של מנהל ההשקעות זה להשיג תשואה גבוהה יותר מזה, אחרת בשביל מה אנחנו מה שנקרא משלמים לו, נכון? אז הוא מצטט פה כל מיני מחקרים, אבל אני נתפסתי על מחקר ספציפי שבא ומראה שהסנופי, S&P 500, ניצח ב-90% מהמקרים את הקרנות האקטיביות לתקופה של 15 שנה, אוקיי? בין 2001 ל-2016, הסנופי ניצח ב-90% מהמקרים, תבינו. זאת אומרת, מתוך 100 קרנות סך הכל, 90 מהקרנות הסנופי ניצח אותם לאורך של 15 שנה, והוא מדבר בספר שככל שהולכים לדווחי זמן ארוכים יותר, רואים שאפילו ה-90% האלה עולים ליותר מזה. כלומר, ככל שהולכים לדווחי זמן ארוכים יותר, זה נהיה סופר קשה, עד כמעט בלתי אפשרי, להקות את המדד ולייצר תשואה עודפת על המדד. ובספר הוא ממש מסביר למה. הוא מסביר למה כי יש הרבה הרבה בעיות ככל שהולכים וגדלים, והוא מראה גם כמה דוגמאות מאוד מאוד מעניינות של חברות ומנהלי השקעות שדווקא כן הצליחו לתקופה לא מעטה להקות את המדד, לתקופה יחסית ארוכה של כמה שנים, אפילו מעל 10 שנים שכן הצליחו להקות את המדד. הוא מראה ומסביר למה זה הצליח באיזשהו מקום, אבל למה הם בסוף כן מתכנסות לממוצע, והוא מראה שיש עם זה הרבה הרבה מאוד בעיות. ובאמת אחת הבעיות המאוד מאוד גדולות של הקרנות האקטיביות זה, והוא קורא לזה העלויות הנסתרות מה שנקרא, זה העניין של התזמון והעניין של הטרנדיות שלהם. והדוגמה הכי טובה לזה זה קטי ווד, למי שמכיר, יש לה קרן שנקראת ארק, והיא הייתה מה שנקרא הסטאר, הביג שוט, לא יודע מה, הגורו, ממש ב-2020, 2021, הקרנות שלה טסו בעשרות ומאות אחוזים, וגייסו עשרות מיליארדים לדעתי. עכשיו, מה הבעיה, ואיפה פה עלויות הנסתרות? שבדרך כלל הקרנות האלה עושות תשואה מאוד מאוד גבוהה, ורק אחרי זה המשקיעים מצטרפים. ואחרי שהמשקיעים מצטרפים, לרוב כשיש כסף גדול, וכבר לא מנהלים כמה מאות מיליוני דולרים, או מיליארד אחד או שתיים, אלא עשרות ומאות מיליארדים, נהיה הרבה 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 יותר קשה לעשות ולהקות את המדד. ואז מה שקורה, שהקרן הזאת מתכנסת לממוצע, והקרן הזאת גובה דמי ניהול מאוד 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 גבוהים, ובסופו של דבר המשקיעים, אולי הקרן עצמה עשתה לאורך 5 או 10 שנים תשואה ממוצעת יפה ביחס לשוק, אבל אם מסתכלים על התשואה האמיתית שהמשקיעים עשו, הם עשו תשואה הרבה הרבה יותר נמוכה, כי הם נכנסו בשיא, אחרי שהקרן כבר עשתה את התשואות הגבוהות שלהם, רוב הכסף נכנס בשלב הזה, כי הרי בסוף הקרן מקבלת כותרות ונהיה טרנד, רק כשהיא עושה את התשואות הגבוהות, ורק אז המשקיעים נכנסים, ואחרי זה כשיש כסף גדול, מה שנקרא הקרן בדרך כלל מאכזבת, וזה מה שקרה עם קייטי ווד ועם הקרנות שלה. ובסופו של דבר מגיעות הירידות ומתכנסות לממוצע, והמשקיעים לא רק שלא מקבלים את התשואה הגבוהה, אלא מקבלים דווקא את ההפסדים ואת התשואה הנמוכה. וזה בעצם העלויות הנסתרות של הקרנות הנאמנות האקטיביות, הטרנדיות הזאת, שזה בעצם סוג של ניסיון לתזמן את השוק, שאנחנו מדברים פה הרבה הרבה מאוד פעמים על העניין הזה של לא לנסות לתזמן את השוק. אז אתם מוזמנים לקרוא על זה בגוגל, ואולי אני אביא אפילו, נעשה על זה כתבה או פוסט בקבוצה, ואם תרצו נעשה על זה אפילו פודקאסט שלם, הנושא הזה של בחירה של מניות אקטיביות והטרנדיות שלהם, כי אני קראתי על זה בעקבות הספר, הלכתי ממש קראתי וראיתי את המספרים, וזה היה מטורף, כמה שכביכול על הנייר, הקרן של קייטי ווד עושתה תשואות מאוד 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 יפות, אבל בפועל כשמסתכלים על מתי הכסף נכנס, ומה התשואה הממוצעת של המשקיעים שהיו בתוך הקרן, שבאמת השקיעו את הכסף שלהם, אז התשואה הממוצעת והכסף הגדול מראים שהם בכלל הפסידו כסף, ואם לא הפסידו אז הם עשו תשואה הרבה הרבה יותר נמוכה מה-S&P 500 בצורה מאוד מאוד משמעותית. וזה דוגמה שלי, בוגל לא מדבר עליה בספר כי זה משהו שהוא יחסית חדש, אבל בוגל מדבר על שתי דוגמאות אחרות בספר שמאוד מאוד מעניין לראות. פשוט אני רציתי להביא לכם משהו שהוא קצת יותר עדכני, ואנחנו ככה מתכנסים לקראת הסוף, אז ככה תהיו איתי. אחד הציטוטים שאני הכי אהבתי מהספר זה, ובעיניי זה אחד מנקודות מה שנקרא המסקנות הכי חזקות, מוסרי ההשכל הכי חזקים מהספר, זה אל תחפשו את המחט, קנו את ערימת השחת. כלומר, חבר'ה, אל תנסו לבוא ולחפש איזה מנהל השקעות יעשה את התשואה יותר גבוהה ולמה וכמה ואיך ואיפה, במקום לחפש את המחט בערמת השחת, במקום לחפש את מנהל ההשקעות הספציפי הזה שאולי באמת יצליח לתת תשואה מעל המדד, ראינו שזה מאוד 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 קשה, ותכף אני ארד למספרים ותבינו עד כמה זה קשה, במקום לנסות לחפש את זה, פשוט קנו הכל. תפסיקו לשבור את הראש, קנו את הכל, אתם כנראה תצליחו לעשות תשואה יותר גבוהה. ובוגל מראה פה איזשהו גם מחקר ובדיקה שהוא עשה מאז 1970, והוא הולך ומסתכל על 355 קרנות מנייתיות, אוקיי? ותהיו איתי במספרים. מתוך 355 קרנות כאלה מאז 1970, 281 נסגרו, כלומר כמעט 80%, אוקיי? כמעט 80% מהקרנות האלה נסגרו מכל מיני סיבות, מיזוגים ורכישות ואולי נפילות ולא משנה מה, אבל שורה תחתונה 80% כמעט נסגרו. זה אומר שאנחנו לא יכולים להשקיע בהם, מה שנקרא דווח ארוך, כי בסופו של דבר הקרן נסגרה. זה לא שאגב הלך הכסף, מביאים לכם את הכסף או את המניות או לא משנה מה, אבל אתם צריכים עכשיו לחשוב מה לעשות עם הדבר הזה ואיך להמשיך להתנהל מכאן. אז כמעט 80% מהן נסגרו. 29 מתוך ה-355 האלה, 29 עשו תשואה פחות מהסנופי, אוקיי? בלפחות 1% בשנה. כלומר 29 עשו תשואה יותר נמוכה, 35 עשו תשואה דומה בטווח של אחוז יותר או אחוז פחות, ורק 10 מהקרנות האלה הצליחו להקות את המדד. עכשיו שימו לב, רק 10 סך הכל מתוך 355. זה בדיוק הנקודה של אל תחפשו את המחט, אלא תקנו את הרמת השחת. סך הכל רק 10 הצליחו להקות את המדד בצורה ממוצעת של יותר מאחוז לשנה. ומה הסיכוי שאתם תצליחו למצוא את ה-10 האלה מתוך 355 קרנות? אני אגיד לכם בפשטות, הסיכוי הוא לא גבוה, אוקיי? לעומת זאת, הסיכון לעשות תשואה יותר נמוכה, או קרן שתיסגר, או משהו כזה, וכמובן עם העלויות וכו' וכו', הסיכון הוא הרבה הרבה יותר גבוה והרבה יותר משמעותי. ולכן בעיניי זה פשוט כנראה לא עובד, אוקיי? ואם אנחנו מדברים על סטטיסטיקה, הרי אין פה מדע מדויק, והשקעה בשוק ההון, מה שנקרא, יש בה סיכונים, אבל אנחנו צריכים לקחת סיכונים בצורה מחושבת, ואם אנחנו מבינים שגם ככה יש סיכונים בלהשקיע בשוק ההון, אז בואו נפחית אותם למינימום. למה אנחנו צריכים לקחת ולהסתכן איזה מנהל קרן הצליח לעשות מה שנקרא את התשואה הגבוהה ביותר, אם אנחנו יכולים, מה שנקרא, ללכת במרכאות, כן, על בטוח. עכשיו, אני חייב להגיד, זה לא בטוח, אוקיי? כי לפעמים אני נתקל בזה בקבוצה ואומר, כן, אני רוצה משהו סולידי, להשקיע משהו סולידי, חושב להשקיע בסנופי. אז לא, בסוף הסנופי, S&P 500 מדובר על 500 חברות, ושבסופו של דבר מדובר על מדד שהוא רק מניות, ומניות נחשבות נכס תנודתי, אוקיי? ובשוק ההון תנודתיות זה מסוכן. ככל שאנחנו משקיעים לטווח ארוך יותר, זה נכון שהסיכון יורד בצורה משמעותית, ועדיין מדובר בנכס תנודתי, אז חשוב לזכור את הדבר הזה כשאנחנו באים להשקיע בשוק ההון. אז זה ככה בגדול על הסקירה על הספר, ואני ככה רוצה לתת כמה נקודות חשובות. השתדלתי להכניס כל מיני נקודות חשובות במהלך הסיכום, אבל יש פה כל מיני נקודות שחשובות לנו בתור משקיעים ישראלים, וגם כל מיני דברים שבוגל לא נוגע בהם בספר בעיניי שחשוב לדבר עליהם. אז דבר ראשון, בוגל מדבר כמעט ורק על סנופי, ומדד ה-S&P 500 באמת הוכיח את עצמו לאורך השנים, והרבה פעמים נהוג לדבר עליו כמה שנקרא השוק, השוק עלה, השוק ירד, מדברים בדרך כלל על ה-S&P 500, וזה קל במרכאות, כי על המדד ה-S&P 500 נעשו רוב המחקרים, ושם נמצאת רוב הדאטה, ולכן זה קל לדבר עליו. אבל בעיניי סופר חשוב להבין שבסוף אנחנו מדברים על דווחי השקעה של 20-30 שנה, דברים קורים ודברים משתנים. ואומנם עכשיו הכלכלה הכי גדולה בעולם היא ארצות הברית, אבל דברים כאלה יכולים להשתנות, ואנחנו רואים את סין ואולי עודו ואולי עוד מדינות נוספות שבסופו של דבר יגדלו, ולכן בעיניי לא בהכרח נכון להיחשף רק לכלכלה של ארצות הברית. עכשיו זה נכון שבארצות הברית, הכלכלה של ארצות הברית, בסוף הסנופי מורכב מחברות בינלאומיות, כי אמזון מוכרת בכל העולם, וכנ"ל טסלה וגוגל וכו' וכו', אבל עדיין אנחנו מושפעים פה מאוד מהדולר וחשיפה ספציפית לארצות הברית, ולכן בעיניי כן יש היגיון בחשיבה של פיזור רחב יותר שהוא כלל עולמי, שכמובן שחלק גדול ממנו יהיה ארצות הברית והסנופי, אבל לא רק, אוקיי? זה דבר ראשון. ואגב, מי שרוצה להרחיב על זה, אני מזמין אתכם לקרוא, לחפש תכנים של ריי דליו, מייסד קרן הגידור הכי גדולה בעולם, ברידג'ווטר, בן אדם שמה שנקרא נחשב גורו בפני עצמו, והוא מיליארדר, ואת הכסף שלו עשה מעולם ההשקעות, והוא מדבר על הדבר הזה, ויש לו ספר מאוד מאוד מעניין, שהוא מדבר וסוקר על כל האימפריות הכי הכי גדולות, כרגע האימפריה מה שנקרא סוג של שולטת בעולם, והכי חזקה זאת ארצות הברית, והוא מדבר על השינויים האלה שקורים לטווחי זמן ארוכים יותר של 100 ו-150 שנה, והוא מסתכל על כל האימפריות הקודמות שהיו, בין אם זה הבריטים וההולנדים אפילו והטורקים, הולך מאות ואלפי שנים אחורה ומסתכל ומנסה לנתח את השינויים שקרו ומה גורם לאימפריות לעלות, ועל כל הסייקל הזה והתהליך הזה של, שבסופו של דבר מה גורם להם גם ליפול, ובעיניי מאוד מאוד מעניין, הם יכולים להיכנס ולכתוב את זה בגוגל, יש לו אחלה סרטון על זה ביוטיוב, ויכולים גם לקרוא את הספר שלו. אני מודה שהספר שלו קשוח מאוד, לא סיימתי אותו, מתוך איזה 500 עמודים אני בעמוד 200, אבל אני מקווה שאסיים אותו מתישהו, אבל העקרונות שם ברורים, וספר מאוד מאוד מעניין, אז זה ברמה הזאת. דבר שני, הוא מדבר שם בספר בוגל הרבה על ענייני אגח, ואיך לאזן את התיק והכל, ואני לא נכנסתי לזה כאן בסיכום, קודם כל כדי שזה לא יהיה ארוך מדי, ודבר שני, כי אני חושב שצריך לקחת את הדברים האלה בערבון מוגבל, ובסופו של דבר בשנים האחרונות, בוא נגיד עד 2020, הייתה תשואה, הייתה ריבית אפס, והאגחים נתנו תשואות מאוד מאוד נמוכות. ועכשיו בשנה האחרונה, אני לא יודע מתי תשמעו את זה, אבל אני מקליט את זה בסוף באוגוסט, סליחה ביולי 2023, הריבית עלתה בכל העולם, לא רק בישראל, ולכן עולם האג"ח הוא עולם מאוד מאוד מורכב, ודווקא עכשיו הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אז לגבי מה שכתוב שם על אג"חים, אני מזמין אתכם לקחת את זה בערבון מוגבל, יכולים, אם אתם לא מכירים את עולם האג"ח, לחזור לפרק 50 שלנו, אנחנו מסבירים שם קצת יותר על אג"ח, ובכללי בידע שווה כסף אנחנו בקרוב נעשה איזושהי סדנה על אג"ח שאנחנו מסבירים קצת יותר לעומק למה העולם הזה נהיה יותר ויותר מעניין, אבל קחו את הדבר הזה ככה בערבון מוגבל. נקודה נוספת בנוגע לאג"חים זה שבסופו של דבר אג"ח נועד להיות החלק הסולידי יחסית בתיק, וכחלק סולידי, משהו שבוגל לא מדבר עליו, כי הוא מדבר על ארצות הברית, אבל אנחנו פה כישראלים לא רוצים להיות חשופים למתח, כי מתח בעצם מגדיל לנו סיכון, ואז החלק הסולידי הופך להיות פחות סולידי. ואני כמובן, שוב אני אומר, אני לא ממליץ ולא מייעץ, ובסוף כל אחד יעשה מה שנכון לו ומה שטוב לו, אבל כנקודה למחשבה, אם אתם חושבים לבנות מרכיב אג"חי בתיק שלכם, תיזהרו מלשים אותו באג"ח חשוף למתח, אוקיי? בעיניי יש היגיון שהאג"ח יהיה חשוף לשקל, כדי לא, מה שנקרא, להיחשף לסיכונים מיותרים של הפרשי מתח, כי אז אנחנו מאבדים את העניין של הסולידיות. זה נקודה נוספת, זה התאמות לישראל. בסוף יש דברים שלא בדיוק תואמים בספר, לגבי מה שבוגל אומר שם, כל מיני דברים שקשורים למיסוי וכו' וכו', כי כאן בישראל יש כל מיני מכשירים שהם קצת שונים, ולכן אגב שי ואני כסוג של ככה added value לקחנו את הספר של בוגל, וממש הקלטנו שלושה סרטונים בווידאו, למי שרוכש, מי שירכוש את זה דרכנו עם הקוד קופון שלנו, יש הנחה, אני אשים את זה גם בתיאור של הפרק, ומי שרוצה ותשלחו לנו, ואנחנו נשלח לכם את הסיכום של הספר שלנו, אבל לא רק את הסיכום, את מה שנקרא את ה-added value, את ההתאמות לשוק הישראלי, וכל מיני דברים שבוגל לא מתייחס אליו, אליהם, סליחה, כי מן הסתם הוא לא חי פה בישראל, אז זה ככה דברים שצריך להבין. ונקודה אחרונה ככה שחשוב לי לדבר עליה, זה ההבדל בין השקעה עצמאית בתור שחקן קטן לבין קרן נאמנות מנייתית, ששם אנחנו בעצם מתחברים לכסף הגדול. בסוף בסוף, ודיברתי על זה במהלך הפרק, יש כן יתרון בתור משקיע קטן, זאת אומרת בתור משקיע קטן שננהל כסף קטן, כן יש יתרון, יש יתרון לקוטן, כי מה שנקרא החבר'ה המפלצות הגדולות יש להם הרבה מה שנקרא מניות וחברות שהן מתחת לרדאר, כי זה לא מעניין אותם. ניקח לצורך העניין, נניח את, לא יודע, את ברקשייר האתווי של וורן באפט, הוא מנהל מאות מיליארדים, ובשבילו לקנות חברה, סתם אני אומר, ששווה 300 מיליון דולר, שזה קטן, אפילו 500 מיליון דולר, זה מניה קטנה, גם אם היא תכפיל פי 10, אוקיי, ל-5 מיליארד דולר, זה עדיין לא יזיז לו את המחט כשהוא מנהל מאות מיליארדים, אוקיי? לעומת זאת, אנחנו בתור משקיעים קטנים, נעשה פי 10 על מניה מסוימת, זה מן הסתם שווה לנו הרבה, ולכן חברות גדולות שמנהלות כאלה סכומים גדולים, מה שנקרא, יש מניות שלא מעניינות אותם, ושם הרבה פעמים יש הזדמנויות לנו בתור משקיעים קטנים, ודיברנו על זה בכל מיני פרקים קודמים, מי שרוצה ככה על השקעות ערך, ודיברנו על זה בפרקים קודמים כאן בפודקאסט שלנו, מוזמנים לעבור אחורה, ואני ככה מסכם. בסופו של דבר, הזווית שלי והראייה שלי זה תבנו אסטרטגיה שנכונה עבורכם. אני חושב שלקרנות זולות, מחקות מדדים ובנייה של תיק בצורה כזאת יש יתרונות מאוד 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 גדולים, וברוב המקרים, שוב אני מאוד נזהר, אבל ברוב המקרים בעיניי זה מה שמתאים וזה מה שנכון. כלומר זאת לא האמת היחידה, אוקיי? וכן יש אופציות אחרות ויש דרכים אחרות להשקיע בשוק ההון ודרכים אחרות לעשות כסף. אבל בסוף 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 אני חושב שמבחינת העלות מול התועלת, זו אסטרטגיה שהיא כנראה תנצח, את רוב מה שנקרא האסטרטגיות האחרות, כי העלות פה, שהעלות זה מה שנדרש מאיתנו, היא מאוד נמוכה. אנחנו צריכים להבין, ואנחנו צריכים להבין פעם אחת מה אנחנו עושים, וזה אומר ללמוד, ואת זה מי שרוצה יש לנו ממש בקורס המקיף שלנו, ומי שלא אז יכול להיעזר בקבוצה ובפודקאסט וכו וכו, ובאתר שלנו, אבל פעם אחת אתם מבינים, ואז התחזוקה של זה היא מאוד מאוד קלה, זה עניין של כמה דקות בחודש, או אפילו כמה דקות ברבעון, וזהו. אוקיי? אתם לא צריכים להתעסק עם זה, אתם יכולים להמשיך בחיים שלכם ולעשות מה שאתם אוהבים לעשות ומה שאתם טובים בו, אוקיי? לצורך העניין, אם אתם, זה לא משנה אם זה לעשות עוד כסף, ואז אתם יכולים לעשות את זה בעבודה שלכם או בעסק שלכם או לפתוח עסק נוסף או לבלות עם החברים, המשפחה ותחביבים, לא משנה מה, אוקיי? זו בעיניי הגישה הנכונה, ואני אומר את זה בתור מי שמעל 10 שנים משקיע וניסה כל מיני דברים, ביניהם מסחר, לא אגיד יומי, אבל יותר מסחר סווינג וניתוח טכני, והשקעתי בזה המון המון זמן ומאמץ, ואגב הרווחתי בסדר, הרווחתי לא רע, אבל בסוף החלטתי שמבחינת העלות תועלת שלי זה לא שווה לי את הזמן שלי, והנפתי לעשות דברים אחרים עם הזמן שלי. לכן הסיכום שלי זה תבחרו אסטרטגיה שנכונה עבורכם. אני חושב שבתור התחלה יש פה יתרונות מאוד מאוד משמעותיים לאסטרטגיה ולגישה הזאת, ובעלות מול התועלת שוב יש פה יתרונות משמעותיים, אבל תחקרו, תתחילו מזה ותחקרו ותלמדו, וזה מה שאנחנו מודדים אתכם לעשות אצלנו בידע שווה כסף. וזהו חברים, אני מקווה שנהנתם מהפרק, ואם אהבתם אז אני מזמין אתכם לשתף ולדרג אותנו באפל או בפודקאסט, או באפל פודקאסט סליחה, או בספוטיפיי, דרגו אותנו, שתפו עם חברים, ותודה רבה על הפידבקים, תמשיכו לעקוב, אנחנו נתראה בפרקים הבאים, ביי.